לרדיו אורני 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורני. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורני.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, טניה לחיים. אנחנו כבר ברוך השם נמצאים בפרק 17, והיום הפרק שלנו יעסוק בנושא מעניין מאוד, שנקרא מצווה ללא כוונה, כמו גוף בלא נשמה. הרעיון והנושא של הפרק בא בהמשך לפרק הקודם, שם דיברנו בהתאם לגישתו של בעל התניה על המושג שנקרא המעשה הוא העיקר. זאת אומרת, ביהדות כשמנסים לחשב מה עומד מול מה, האם מעשה פיזי טכני של מצווה או הכוונה שלה, המשמעות הפנימית שלה, אז מאוד מפתיע, אבל התכלית האלוקית היא דווקא העשייה הגשמית בעולם הזה הגשמי. זה מה שבעצם דיברנו בפרק הקודם, שהמעשה הוא עיקר. למה הוא עיקר? בגלל שאלוקים רוצה שהשכינה שלו תשכון דווקא פה בעולם הזה שלנו, פה למטה. והלמטה למטה יותר זה הדברים הגשמיים והחומריים. ודווקא כשאדם לוקח שולחן והופך אותו לדבר קדוש, כשהוא מדבר עליו דברי תורה, או שהוא מברך שהכל על המים, הוא הופך את המים למשהו קדוש שלא היה לפני כן, לכן המעשה בעצם הוא העיקר, הוא בעצם התכלית של בריאת העולם שלשמו העולם נברא, כדי להמשיך ולהוריד את השכינה דווקא פה למטה בעולם הגשמי והפיזי שלנו. זה הנושא בפרק הקודם. אבל לפי זה נשאלת שאלה, האם באמת האדם צריך כל הזמן לעבוד בצורה טכנית ולא לחשוב על הכוונה הרגשית שעומדת מאחורי הדברים? השאלה הזאת היא לא רק שאלה, פילוסופית, אלא גם שאלה הלכתית, כי יש דברים בהלכה שלא מספיק שהאדם רק עושה אותם ומבצע אותם, אלא הכוונה היא חלק עיקרי בזה. למשל, יש לנו בתפילה, יש חלק שנקרא, כולם מכירים את זה, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מגולמת בעצם תמצית האמונה היהודית. שמה ישראל, השם אלוקנו, הוא אלוקים ששולט על כל העולם, השם אחד, כמה רמזים וכוונות יכולות להיות בפסוק אחד, עד כדי כך שאומרים שאדם שקורא את הפסוק הזה ולא מכוון את הכוונה הפנימית שלה, את המשמעות שלה לפחות, אז חסר לו משהו עיקרי במצווה, הוא לא יצא ידי חובה. יש כל מיני דברים, יש באמת דברים שלא חשוב הכוונה שלך. נתת לאדם צדקה, לעני, אז אני קיבל את הצדקה. אתה חשבת, אתה לא חשבת, כיוונת, לא כיוונת, זה פחות נוגע, יותר נוגע שהדבר יתבצע. גם במצוות משמעותיות יותר, אלוקים רוצה שאדם יניח תפילין. אז תפילין יש להם חומר גשמי שהן צריכות להיות עשויות ממנו, וכשאדם לוקח את החומר הגשמי הזה ומשתמש בו לקדושה, הוא מעלה את הדבר הזה לקדושה. אז זה באמת, אולי שם אפשר להגיד, אולי כן, אולי לא, אבל יש דברים שזה מאוד מאוד בולט, שהכוונה היא חלק מהמצווה. יותר מזה, יש מצוות שכל המהות שלהם זה כוונה, זה רגש. ואהבת לרעך כמוך. דיברנו על זה מפגש שלם. זה מצווה שכל כולה היא רגש. ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך תירא. אלה מצוות שביסודם ובמהותם הן מדברות על הרגש של האדם, הרגש הפנימי שלו, ופחות על חלק המעשי. ולכן נשאל את השאלה, מה המקום של הרגש בעולם היהדות? כשאני אומר רגש, אני רוצה לחדד פה משהו קטן לפני שאנחנו יוצאים לדרך. כשאומרים כוונה, אפשר לדבר על כוונה בשני מישורים. כוונה מלשון לכוון איזשהו הבנה שכלית בעניין. למשל, אדם מניח תפילין, אז הוא רוצה להבין למה אני מניח תפילין. מה המשמעות של התפילין? זה כוונה שהיא שכלית בראש. אבל יש מושג שנקרא גם רגש. אנחנו נדבר על שני הדרגות האלה בהמשך, בהמשך המפגש. אבל אני רק רוצה לחדד אותם פה בהתחלה שנבין על מה אנחנו מדברים. גם רגש נכלל בכוונה. כי מה זה רגש? רגש זה שהאדם מתחבר לעניין. הוא לא נשאר חיצוני ממנו, הוא לא מסתכל על הדבר כאיזה משהו, אוקיי, יש פה תן לי רשימת מטלות לעשות ולסמן תבי וסיימנו את הסיפור. דיברנו על זה כבר מלא פעמים. האדם מחפש את המשמעות של הדבר. את החיבור האישי שלו, את הרגש. אני רוצה לשמוח בעשייה של מצווה. אני רוצה להתרגש מניגון טוב. אני רוצה להתרגש משבת אחת שחוויתי, וזה מרגש אותי. אני רוצה להתרגש מזה. והשאלה הגדולה היא מה המקום של הרגש בעולם היהדות. כי אם אמרנו שהמעשה הוא העיקר, אז אפשר למחוק את כל מה שקשור לרגש ולהגיד, אוקיי, תעשה את הכל טכני. השאלה אם זה מה שאלוקים מצפה מאיתנו. אז אדמור הזה כן, מקדיש לנושא הזה שלושה פרקים. אנחנו לא נדבר על כל התוכן של שלושת הפרקים האלה. פרקים למתחת, למתת ומם בספר התניה. נדבר על כמה רעיונות מתוך הפרקים האלה שמבטאים את הסוגיה הזאת של הכוונה מול המעשה. והוא פותח, בשביל להבין את הסוגיה, הוא פותח ואומר שיש מאמר כזה שאומר, מצווה ללא כוונה, מצווה או תפילה או שאר ברכה, בלא כוונה, כמו גוף בלי נשמה. מה זה אומר? גוף בלי נשמה. זאת אומרת, בשביל להבין מה זה מצווה בלי כוונה, בוא נבין קודם כל מה זה גוף בלי נשמה. הגוף והנשמה הם מחוברים כדבר אחד. כשאלוקים יצר את האדם, הוא יצר אותו בצלמו ובדמותו, בצלם אלוקים ברא את האדם. החומרי גלם שהאדם נוצר מהם, אלו האדמה והאפר, אפר מן האדמה. והתוכן שהוא יצק בתוכו, זוהי הנשמה. והיפח באפיו נשמת חיים. כשאלוקים יוצק בתוך האדם את הנשמה, הוא אומר, אני יוצר פה נברא מסוים, שהוא יש לו גוף ונשמה, והגוף והנשמה יהיו מעורבבים ביניהם אחד עם השני, עד כדי כך שלא יהיה ניתן להבדיל ביניהם. זאת אומרת, כשאתה רואה בן אדם חי, אתה אומר, הוא בן אדם חי. אתה לא אומר, אני רואה את הגוף שלך. אני רואה בן אדם חי. והנשמה היא חלק אחד ממנו. כשאדם נפטר, לא אומרים, אני רואה את הנשמה. אין, כשהנשמה נפרדת מהגוף, אז האדם מפסיק להיות אדם חי באותו רגע, והוא נעשה חס שלום כפגר וקוברים אותו. אז הגוף והנשמה הם מחוברים כדבר אחד. אבל למרות שהם מחוברים כדבר אחד, הגוף מייצג משהו מסוים באדם, והנשמה מייצגת משהו מסוים. והחיבור ביניהם נועד גם לטובת הנשמה וגם לטובת הגוף. מה החיבור ביניהם מייצג? החיבור ביניהם בעצם מייצג את החיבור בין חומר לבין רוח. החומר והרוח זה שני דברים שהאדם כל הזמן צריך להשקיע בהם במקביל. ואני אסביר. הגוף מייצג את כל הרמות הפיזיות שקיימות בעולם. אנחנו יודעים שהעולם מורכב מארבעה חלקים. באופן כללי, כמובן, ארבעה יסודות זה נקרא. יש עוד הרבה סוגים של יסודות, אבל בנושא שלנו יש ארבעה יסודות, שזה הדומם, הצומח, עולם החי ועולם המדבר. הדומם יש משהו שהוא משותף לכל הסוגים האלה, דומם, צומח, חי ומדבר. המשותף לכולם שכולם הם נבראים של אלוקים. כולם נבראו בששת ימי הבריאה, וכולם בעצם הם חלק מאיזשהו עולם שלם שנברא על ידי אלוקים, והבריאה מטבעה היא מסתירה על המהות האלוקית, היא מסתירה על האור האלוקי. מה אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, כשאנחנו מסתכלים על צמח, כשאנחנו מסתכלים על אפילו סתם על אבן, על הר, על נופים, אנחנו בעצם לא רואים אור אלוקי, אנחנו לא רואים את החיות האלוקית. מה אנחנו רואים? את מה שמסתתר, את המקום שבו האור האלוקי מסתתר מאחוריו. וזה נקרא הלם ואסתר. עכשיו, בעולם הזה עצמו, יש סוגים שונים של הלם ואסתר. למשל, כשאני מסתכל על אבן, אני מסתכל על משהו שהוא דומם, אז הדומם מכחיש את האלוקות כביכול ברמה הכי גבוהה. כי אין לו שום טיפה של חיות, של רוחניות, הוא מכחיש אותו לגמרי. כשאני מסתכל על צומח, אז הצומח הוא טיפ-טיפה כבר, זה כבר עולה. זאת אומרת, אני רואה שיש פה צמיחה מקטנות לגדלות, זה אומנם לא בן אדם, אבל אני כבר רואה תנועתיות. התנועתיות של עולם הצומח היא מה שנותנת לו את היתרון על עולם הדומם. אבל עדיין, גם עולם הצומח הוא בסופו של דבר דבר מאוד מאוד חומרני. התנועתיות שלו בעיקר נובעת מתופעות טבע שמוליכות אותו ממקום למקום וכולי. זאת אומרת, זה לא שיש לו נשמה, אי אפשר לקרוא לזה נשמה בתוך הצמח. נכון, אני יודע שבשלב הזה, אז כמובן עולה בראש, רגע, אבל גם הצמח הוא נהיה עצוב כשלא משקים אותו. נכון, זה תגובות טבעיות של החומר לגבי חומר אחר. אני, שוב, זה לא שיעור בפיזיקה, ואני גם לא פיזיקאי, אבל התגובות האלה של, של הצמח לחוסר השקיה או להשקיה, הן תגובות שהן כחלק מהטבע, תבועות בתוך הטבע של הצמח. זה לא הופך אותו עדיין ליצור רוחני. איפה אנחנו מתחילים לדבר על ייצור רוחני? בעולם החי. עולם החי הוא כבר מנותק מהקרקע, הוא לא מחובר לקרקע, הוא מנותק, הוא יכול להסתובב חופשי, וכבר שם אנחנו רואים את עולם הרגשות בא לידי ביטוי ברמה קצת יותר גבוהה. החי הוא קצת, הוא קצת תקשורתי יותר, הוא מבטא רגשות, הוא איכשהו, כן, קשור יותר ומתקרב יותר לעולם המדבר, לעולם לעולם של האדם. אבל כמובן שאי אפשר להשוות אותו בכלל לאדם, שהאדם יש לו שכל, יש לו בחירה, יש לו נשמה וכו' וכו' וכו', כמו שמבואר במקומות אחרים. אבל עדיין המשותף לכולם זה שכולם מעלימים על האור האלוקי. אז נכון, האבן מעלימה הכי הרבה, והאדם יכול לגלות יותר את האור האלוקי. אבל כולם, המכנה המשותף של כולם, שהם נבראים, שמעלימים ומסתירים על האור האלוקי. אותו דבר כשמדברים על גוף ונשמה. גוף ונשמה, המשותף ביניהם, ששניהם זו בריאה. שניהם זה משהו שהוא כבר חיצוני כביכול מהאלוקות. תכף נרחיב בזה יותר, הנשמה היא פחות. אבל עדיין המשותף ביניהם, כדי להבין מה ההבדל ביניהם, צריך להבין מה המשותף ביניהם. המשותף ביניהם זה שהנשמה היא, הנשמה וגם הגוף, שניהם בסופו של דבר מעלימים על, על האור האלוקי. עכשיו, למה אני מדגיש שגם הנשמה וגם הגוף מעלימים על האור האלוקי? כי גם רגשות חיוביים, אני חוזר לנושא שלנו של הרגש, גם רגשות חיוביים שאדם הוא יש לו רגש כלפי אלוקים, זה דבר מעולה ומבורך. אבל אם, אבל מעורב בזה המציאות של האדם, והמציאות שלו, נכון, הרגש שלו, זה דבר טוב. אבל כשמעורב הרגש, אז כבר יש פה בדל של, אני, בדל של אגו, בדל קטן, אפילו הכי קטן. זה כבר מראה שזה לא אלוקות, שזה לא אלוקות טהורה. אלוקות טהורה, אין בה שום דיפה של אגו, יש לה רק מה? רק האלוקות. רק, לא, אין כזה מושג של אני, של ישות, של מציאות חיצונית, אלא הכל, זה רק בסך הכל, מה האור האלוקי מאיר כאן. ולכן זה המשותף בין גוף לנשמה. אבל מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם, שיש רמות. בגוף, מה שבא לידי ביטוי זה בעיקר העניינים החומריים. הגוף מצד עצמו נקרא לזה ככה, למרות שאי אפשר לחלק ביניהם. אבל הגוף מצד עצמו מבטא את המשיכה של האדם לדברים גשמיים, את החומרניות של הגוף, את החלק שבו האדם מחובר לאדמה. אומרים, למה נקרא אדם אדם? אז פירוש אחד אומר, אדם מלשון אדמה, כי מהאפר לוקחת. פירוש שני אומר, אדם מלשון דומה, אדמה לעליון. זאת אומרת, באדם קיימים שני החלקים האלה. החלק הנמוך זה החלק של האדמה, שבו האדם באמת דומה, בגוף החיצוני האדם דומה גם לבעלי חיים, במידה מסוימת, נכון? כל אחד יש לו סוג אחר, סוגים שונים של אור או של גוף, אבל עדיין המשותף ביניהם שזה גוף, והגוף מייצג את החומרניות. הנשמה לעומת זאת, היא מייצגת את העולם הרוחני, היא מייצגת את העולם התוכן, נכון? זה עדיין ישות, אבל יש לה יתרון שהיא פחות מעלימה ומסתירה על האור האלוקי, היא עדיין מסתירה, אבל פחות מאשר הגוף. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה, אפשר לנסות להתחיל להבין מה זה מצווה בלא כוונה, כמו גוף בלא נשמה. אם נחזור שוב למשל הקודם שהבאנו, על ארבעת הסוגים בעולם, תומם, צומח, חי ומדבר, מלמטה למעלה. אפשר לחלק אותם כמובן לשני חלקים, כמו גוף וכמו נשמה. החלק של הדומם והצומח מקביל בעצם לגוף, כי זה החלק החומרי יותר בעולם. החלק של החי והמדבר זה החלק של של הנשמה יותר. כי שם מודגש יותר שיש להם נשמה, שיש להם רצונות, שיש להם רגשות. זה כבר עולם גבוה יותר. אפשר לומר שבאופן כללי, כל מצווה ומצווה, כל ציווי שאלוקים נותן לאדם, הוא מורכב מארבעת היסודות האלה. אפשר גם להיכנס גם על פי קבלה ולהגיד שעל פי קבלה יש ארבע עולמות, ויש ארבע אותיות בשם השם, יוד, יוד, קי, וו, קי, זה השם, שם השם שגם לא מבטאים אותו בדיבור, וארבעת האותיות האלה נכנסים בכל מצווה. אני בכוונה לא נכנס לסוגיה הזאת, היא סוגיה עמוקה ומעניינת, אבל אנחנו רוצים שהדברים יישארו פשוטים. אז כל מצווה היא מורכבת מארבעת החלקים האלה. דומם, צומח, חי ומדבר. החלקים הנמוכים בכל מצווה זה החלקים הפיזיים שלה. זה אומר מה צריך לעשות. אלוקי אומר לך, תניח תפילין, אז יש פה ציווי מאוד מאוד טכני, תעשה כך וכך, 1, 2, 3. בזה עצמו יכול להיות שני סוגים. יכול להיות סוג אחד שהוא כמו סוג הדומם. שני סוגים, הכוונה, שני סוגים של אנשים, איך שהם מקיימים את המצווה. סוג אחד זה כמו סוג הדומם, עושה את זה בצורה הכי יבשה שיש. הוא לא מנסה לעשות יותר, לא מנסה להכניס שום, הוא עושה את זה יבש יבש, זה נקרא דומם. לא ניכר בו שום דבר מהאלוקות, הוא מעלים ומסתיר לגמרי על האור האלוקי שבו. לעומת זאת, יש דרך גם פיזית וטכנית לעשות את זה, אבל טיפה יותר, כמו צומח. מה זה צומח? אנחנו רואים בו צמיחה מקטנות לגדלות, הוא עובר שינויים. גם האדם, הוא לא עושה את זה רק בצורה טכנית, הוא באמת עושה טיפה יותר, אם צריך, אם לפי הלכה, צריך לעשות את זה במשך חצי שעה, הוא עושה את זה 45 דקות, הוא לא מסתכל על השעון בכל דבר, אבל עדיין הוא לא מכניס בזה נשמה. זה עדיין רק גוף. זה עדיין החלקים הנמוכים שבמצווה. לעומת זאת, במצווה, ישנם גם את הדרגות הגבוהות. מהם הדרגות הגבוהות במצווה? זוהי הכוונה. הכוונה, אז תכף אני ארחיב יותר, אבל אני אומר שוב, הכוונה מבטאת את העולם הפנימי של המצווה. אני לא מסתכל רק על המצווה כמעשה טכני, כמשהו פיזי שאני צריך לעשות, אלא אני מסתכל על מה שעומד מעבר. למה אלוקים מצווה אותי? מה הוא רוצה בעצם שאני אעשה פה? הוא רוצה שאני אכניס בזה נשמה. כי גוף בלי נשמה, אז הגוף פשוט לא חי, הגוף לא מתרומם, זה לא מגיע לשום מקום. זה יכול להיות אדם, אני הולך מהמשל לנמשל כל הזמן, יכול להיות אדם שיש לו את כל האיברים, מאלף עד תף, הכל קיים, אבל אם הנשמה לא נמצאת שם, זה אדם, הוא לא אדם חי, אין נשמה. יכול להיות אדם שבמצוות, הוא עושה 613 מצוות, הוא עושה את הכל, מצליח, 100%, אבל אם הנשמה לא נמצאת שם, אז ה-613 מצוות האלה הם כמו גוף ללא חיות. אז מה הם שוות באמת? הרעיון הוא שאי אפשר לנתק את המעשה של המצווה מהכוונה שלה. אפשר לנתק, אבל אז למצווה יש פחות משמעות. וזה החלק השני במצווה, שזה החלק של הכוונה, שהוא גם מתחלק לשני חלקים, כמו עולם החי ועולם המדבר. מה ההבדל בין עולם החי לעולם המדבר? עולם החי פועל בצורה אינסטינקטיבית. באדם, בנמשל, אצלנו, זה הפעולות שאנחנו עושים מתוך הזדהות פנימית רגשית. הרגשות שלנו הם רגשות אינסטינקטיביים לעצמנו. זאת אומרת, כשמדברים על אינסטינקטים, לא מדברים דווקא על אינסטינקטים כמו של בהמה, שזה אינסטינקט טבעי, אלא אינסטינקט רגשי. אדם, למה אנשים עושים דברים? הרבה פעמים אנחנו עושים דברים כי התחברנו להם רגשית. ברגע שאני מחובר לזה רגשית, אני אעשה את זה גם אם אני לא מבין, גם אם אני לא, גם אם לא הסתקתי את הדבר עד הסוף, אני אעשה אותו. כי האדם הולך אחרי הרגש שלו. אנחנו רואים את זה בעולם הפרסומות הרבה חזק מאוד. החברות משקיעות מיליונים של פרסום, מיליונים של כספים, על פרסום כדי לגעת לאדם ברגש. לפעמים אפשר לנצח מערכות בחירות על זה שנגעת לו באיזה רגש. ברגע שאדם פועל מתוך רגש, הוא יעשה הכל. ברגע שהצלחת לגעת לו ברגש. עכשיו, זה הסוג הראשון של הזדהות עם הדבר אותו אני עושה. זה הזדהות רגשית, שבעצם אומרת, הרגש שלי נכנס פה בעניין, ואני פה כמציאות בתוך הדבר. זה הרמה הראשונה. וזה מקביל לעולם החי. עולם החי זה מקביל לעולם הרגשות. מה מייחד את האדם על החי? אמרנו קודם, השכל, הבחירה, הנשמה. זאת אומרת, החלק השכלי הוא יותר גבוה מהחלק הרגשי. איך אני יודע? למדנו מלא פעמים בספר התניה, שהמוח הוא שליט על הלב. איך אדם יכול ליצור רצונות אצלו, ליצור רגשות באמצעות השכל? כשאני מתבונן בדבר מסוים, אני מגלה חלקים חדשים אצלי, והגילוי הזה יוצר אצלי רגשות חדשות, בהתאם לאותה השכלה. אז זה הרעיון של עולם המדבר בנפש האדם. עולם החי זה עולם הרגשות שלו. עולם המדבר זה עולם השכל שלו. בכוונת המצוות יכולים להיות שני סוגים שתי דרגות של כוונה. הכוונה הנמוכה יותר, זוהי הכוונה הרגשית. זה אומר החיבור הרגשי של האדם לדבר, שנובע מהזדהות רגשית, ונובע משכל, מהתבוננות, אבל התבוננות כזאת ששייכת לעולם הרגש. אני רוצה לפתוח פה סוגריים, להגיד, אם אתם זוכרים, דיברנו על דרך ארוכה ודרך קצרה. זה עוד בפרקים הראשונים, עוד משחר ההיסטוריה. דרך ארוכה ודרך קצרה. הדרך הארוכה בטניה, זה הדרך שאדם הולך דרך השכל. הוא יוצר רגשות חדשים כלפי הבורא, הוא נמצא בעולם גבוה מאוד מבחינה שכלית. לעומת זאת, הדרך הקצרה היא דרך שמדברת על על, על, על עולם הרגש. זאת אומרת, זה כבר קיים אצלך. רק תתבונן להפעיל את זה. זה גם עובד באמצעות השכל. זאת אומרת, על ידי השכל האדם מפעיל את אותו רגש. אבל השכל שהוא צריך להפעיל הוא שכל הרבה יותר נמוך. זו התבוננות קלה שרק מגלה את מה שכבר קיים בעולם הרגש שנמצא שם. אותו דבר כשמדברים על עולם החי ועולם המדבר בנפש האדם. עולם החי זה אינסטינקטים, זה רגש. תפעיל את הרגש ואתה שם, אתה כבר הגעת לשם. זוהי הכוונה במצוות שהיא הכוונה הנמוכה יותר. זאת אומרת, כוונה כזאת שהאדם לא צריך להפעיל כוחות מיוחדים בשביל להגיע אליה, אלא בסך הכל לחשוב על מה שהוא אומר. אתה אומר שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, תחשוב על מה שאתה אומר. מה זה אומר שמה ישראל השם אלוקנו השם? מה זה השם אחד? למה אחד ולא יחיד? אפשר לדבר על זה. אבל ואז מה מתעורר בעצם? איזה רגש אנחנו מחפשים? רגש של ואהבת את השם אלוקיך בכל אוהבך, בכל נפשך, בכל מודיך. אבל יותר גבוה מזה, יש את העולם השכל של האדם, שזה העולם ההתבוננות, שבו הוא מפעיל בעיקר את כוחות השכל. אפשר ככה לתת טעימה מעולם הקבלה, אנחנו יודעים שבעולם הקבלה יש את עולם הבריאה ועולם היצירה. עולם הבריאה כתוב שהוא כנגד דרגת המדבר. עולם האצילות זה כאילו כבר גבוה, הוא מעל הוא מעל העולמות לגמרי, אבל עולם הבריאה הוא כבר כנגד דרגת המדבר, נקרא עולם השכל. שם נמצאים הצדיקים הגדולים, שם נמצאים הנשמות הגבוהות. למה? כי זה הרמה הכי גבוהה של חיבור בין אדם לבין אלוקים. עולם היצירה הרוחנית זה עולם הרגש נקרא. לכן כתוב שבעולם היצירה נמצאים המלאכים, בעולם הבריאה נמצאים הנשמות. למה? כי הנשמות הם בבחינת זרע אדם נקראות, והמלאכים הם נקראים חיות, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים וכו' וכו'. המלאכים נקראים חיות, למה? כי הם מייצגים את עולם החי. עולם היצירה הוא עולם הרגש. לכן אגב, כשאדם מקיים מצווה, והוא מפעיל ברגש, בעיקר רגש, התבוננות רגשית נקרא לזה ככה, אז המצווה שלו לא תישאר בעולם העשייה הגשמי למטה, אלא היא תעלה ותתרומם לעולם היצירה. לעומת זאת, אדם שיפעיל התבוננות שכלית, לא התבוננות רגשית, אלא התבוננות שהשכל נמצא פה בעניין וברמה עמוקה, אז הוא יגיע גבוה יותר לעולם הבריאה. לא בטוח שכל אחד שייך לדבר הזה, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אבל הרעיון הוא שכשאדם מפעיל את השכל, הוא מגיע לעולם גבוה יותר, מגיע לעולם הבריאה. ואלו הם ארבעת הדרגות, כשמדברים על מצוות, יש את הדומם, צומח, את החי ואת המדבר. ארבעת הדרגות האלה מלמטה למעלה, שכל מצווה כלולה מכולם. עכשיו, אי אפשר להגיד, זה יותר חשוב מזה, זה יותר חשוב מזה. אלא המצווה בלי הכוונה, זה דבר אחד, המצווה והכוונה. ולכן בלי הכוונה היא לא תתרומם. נכון, היא קיימת, עשית הכל בסדר. אבל היא כגוף בלא נשמה. היא ללא חיות, היא לא מתרוממת. יכול להיות אדם שמקיים כל הזמן מצוות, אבל המצוות נשארות תמיד רק בעולם העשייה. התכלית של המצוות, כמו שגם דיברנו בפרק הקודם, זה לרומם את העולם. ואם עשיתי מצווה ולא רוממתי אותה על ידי הכוונה, אז נשארתי בסופו של דבר בעולם נמוך. אם אני בעולם נמוך, אז בשביל מה עשינו את כל הסיפור הזה? זאת אומרת, אם אדם ירד, אם הנשמה ירדה עד לעולם, ובסוף כל המצוות שלה נשארו בעולם, אז מה? היה פעם איזה חסיד שהגיע לי, בזמן הבעל שם טוב, הגיע להתפלל בזה בית כנסת, והוא ביקש לדבר לפני הקהל. עכשיו, לא ידעו אם הוא חסיד, באותו זמן לא כל כך רצו לתת לחסידים לדבר. אז לא ידעו אם הוא חסיד או לא, אמרו, בוא נשאר אותו, תגיד לי מה אתה אומר על התפילה שלנו. אז הוא אמר, התפילה שלכם היא ממש אפשר להגיד שהיא מגיעה עד הגג. קיצור, הם שמעו את זה, הם התלהבו, נתנו לדבר, והתחיל לדבר, ראו שהוא מדבר דברי חסידות. עליו אחר כך אמרו לו, מה היה התרגיל הזה? נתת לנו מחמאה כדי שניתן לך לדבר? למה בעצם אמרת שהתפילות מגיעות עד הגג? אז הוא אמר, אני לא, התכוונתי ברצינות. התפילות שלכם מגיעות עד הגג, אבל לא יותר מזה. הן לא עולות לשמיים. כי כל מה שאתם מצליחים לעשות, זה רק מגיע עד הגג, לא מעבר לזה. המטרה של האדם זה לא להישאר במתחם, תחום היכולת הפרטית שלו, אלא לפרוץ את תקרת הזכוכית הרוחנית שלו, ולהגיע לעולמות גבוהים יותר. ואם עשיתי מצווה, ולא פרצתי את התקרה הזאת, ולא לא עשיתי אותה עם כוונה, עם רגש, עם מהות פנימית, עם הזדהות וחיבור רגשי או שכלי, אז היא נשארת פה, היא לא עולה למעלה. לכן כתוב בספרי קבלה שהכוונה של המצוות, עולם הרגש של המצוות, נמשל כמו כנפיים של עוף. למה נשאלים כמו כנפיים של עוף? עוף בלי כנפיים, הוא יכול לחיות, נכון? הוא יכול לחיות, אבל איך אפשר לקרוא לו עוף אם הוא לא מעופף? זאת אומרת, דבר עיקרי מאוד מאוד חסר לו. מבחינה הלכתית גם, נגיד, עוף בלי כנפיים, הוא יכול להיות כשר, כשר אפילו, נגיד, לקורבן או לאכילה, אבל הוא לא יכול לעוף. זאת אומרת, הוא לא יכול לממש את התכלית שלו האישית, הפרטית. אדם שמקיים מצווה, בלי הכוונה, אז נכון, הגוף קיים, המעשה הוא העיקר, עשית את תכלית הכוונה של בריאת העולם, בדירה לאלוקים פה למטה, אבל חסר לך את הכנפיים בשביל להתרומם. חסר לך את הדרך לעלות למעלה. והתכלית של כל דבר היא בסופו של דבר לעלות למעלה. אז בעצם הגענו פה לאיזה צומת, שהיא צומת מאוד, מאוד מסובכת. פרק אחד אתה אומר לי, המעשה הוא העיקר. פרק שני אתה אומר לי, הכוונה זה העיקר. אז תחליט, מה העיקר? מה יותר חשוב? התשובה האמיתית לשאלה הזאת, זה שבסופו של דבר, מצווה בלא כוונה, היא שווה, אם אין לנו שום דרך אחרת. איך אני יודע? כי כתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בעברית, האידיאל הוא שאדם יעסוק וללמד תורה לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? לפי מה שאנחנו לומדים היום, לשם שמיים זה לא, בלי שום אינטרסים, בלי שום פניות. זה נטו חיבור עם אלוקים, זה נטו חיבור שכלי, חיבור רגשי, משהו גבוה. מה זה לא לשם שמיים? לא לשם שמיים זה בשביל שיהיה לי עבודה מזה, שיהיה לי, אני יודע מה, יש מושג במשנה, קרדום לחפור בו. אני לפעמים אדם לומד, כי זה נותן לו משהו. נותן לו מעמד, נותן לו מפתח את השכל. פיתוח השכל זה דבר חשוב, אבל זה לא הכוונה שלשמה אדם, אלוקים יצר את התורה. אלוקים נתן לנו את התורה כדי שיהיה לנו דרך להתחבר אליו. עכשיו, לפעמים גם אדם לומד את התורה כדי להצליח להתרומם, כדי להצליח להתחבר, זה עצמו גם יכול להיות, איך אומרים, בדקות, זה יכול להיות איזשהו אינטרס. לימוד תורה לשם שמיים אמיתי, זה לא לשם שום אינטרס. זה נקודה חשובה, כי לא מדברים על זה הרבה, אבל אומרים, הוא עושה את המצוות לשם שמיים, הוא לומד תורה לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? לשם שמיים זה לא כדי שיגידו עליי שאני עושה את זה לשם שמיים. לשם שמיים זה לא כדי שיגידו, או, זה הבן אדם שהוא הכי הכי מעדר, והוא, דיברנו על זה פעם בקשר של ענווה, שהוא ענה והוא. כל עוד המילה והוא, או המושג אני, נמצא איפשהו בכותרת שם, אז אני מאבד פה עניין רציני. לשם שמיים אמיתי זה כשאין אני, כשאין הוא, יש רק אלוקים. אדם לומד תורה כי זה תורת השם. לא כי זה השכל הכי טוב בעולם, ולא כי זה מפתח אותי, ולא כי זה ייתן לי קריירה. לא, אני לומד תורה בשביל עצם החיבור של אדם ואלוקים. זה לשם שמיים אמיתי. אז, ובכל זאת הגמרא אומרת, למרות שזה לשם שמיים אמיתי, מה הגמרא אומרת? לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. רגע, רגע. אם הלשם שמיים אמיתי, זה בלי אינטרסים, בלי פניות, אז למה אתה אומר לי, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה? למה? כי לא כל אחד שייך לדרגה הכי גבוהה. תתחיל מזה שאתה עושה את זה לשם פנייה אישית, כן? תתחיל מזה שזה מפתח לך את השכל, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בסופו של דבר, אדם שלומד ולומד ולומד, אז באמת הוא יבוא גם לשם שמיים. אותו דבר כשמדברים על מצווה מול כוונה. לעולם יעסוק אדם במצוות, גם אם הוא לא מכוון וגם אם הוא לא מצליח להבין. הרבי שלח אנשים להניח תפילין ברחוב בדוכני תפילין, ביקש מנשים להדליק נרות שבת קודש. לא תמיד אנשים מבינים את המצווה בהתחלה. אבל בסופו של דבר, כשאדם עושה מצווה, הוא הביא את השכינה לכאן. עכשיו המטרה היא לעשות את זה דו סטרי, שהשכינה גם תעלה חזרה למעלה. אבל עצם זה שהוא הביא את השכינה לפה, הוא העיר את המקום. הרבי אמר את זה גם בהקשרים מאוד מעניינים, למשל אחד מהדברים, המבצעים שהרבי מלובביץ' נתן לעולם, זה מבצע בית מלא ספרים. אמר, תקנו ספרים לבית, ספרי קודש, יהיה הרבה ספרים. שאלו אותו, למה צריך ספרים? מה עוזר ספרים? זה לא איזה מצווה מהתורה. מה צריך ספרים? הרבי אומר, כשיש אווירה של ספרים בבית, זה משנה את כל האור בבית. הכל אחרת. אתה נכנס לבית, אתה רואה את הפלזמה באמצע הסלון. זה אווירה אחת. אתה נכנס, אתה רואה את הספרייה באמצע הסלון. מה זה אומר? מה זה נותן לבית? אור. אישה מדליקה נרות שבת בערב שבת. יכול להיות שהיא לא מבינה מה היא עושה, אבל נכנסת השבת, היא יודעת שאחרי הדלקת נרות היא כבר משהו אחר לגמרי. זה כבר נכנסנו לאטמוספירה חדשה. ומרגישים את זה. כל מי שעושה את זה יכול לתאר את המצב הזה. אותו דבר, בן אדם שלומד תורה, או בן אדם שמקיים מצוות תפילין. הוא הניח תפילין עכשיו. יכול להיות שהוא עשה את זה בלי כוונה, אבל לעולם יעסוק אדם בתורה, במצוות שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע. ההשראה של השכינה עליו תגרום לו לעשות את הפידבק החיובי, ולתת חזרה גם מעצמו, ולהעלות את זה חזרה למעלה, שזה יגיע לגבהים הכי גבוהים שיכולים להיות, עולם היצירה, עולם הבריאה, וכי כל יהודי הוא שייך לדרגות הכי הכי גבוהות שיכולות להיות. אז שוב, אז מה יותר חשוב? מצווה, המעשה או הכוונה? תעשה, תעשה. מה יותר חשוב? שניהם חשובים במידה שווה. אבל אל תפסיק לעשות אף פעם בגלל שאתה לא הצלחת להגיע לכוונה. תעשה, והכוונה תגיע בהמשך אחר כך ותרומם את זה. לכן אומרים שלפעמים אדם יכול גם לתקן דברים מהעבר. עשיתי דברים בלי כוונה, אבל בהמשך התחלתי לכוון יותר ויותר ויותר, נכנסתי לזה בעולם הרגשי שלי, אני מרומם על ידי זה את כל הדברים שגם עשיתי בעבר. מצווה תפילין אחת שלא כיוונתי, אבל מצווה אחרת כיוונתי, אני מעלה גם את התפילין הקודמת. וכך אדם צריך להשקיע במקביל בשני המישורים, במישור המעשי ובמישור הרגשי. מה שנשאר לנו זה להבין איך אנחנו מפעילים את הדבר הרגשי הזה. איך מפעילים את המנגנון הזה של ההתבוננות שמולידה רגשות. וזה בפרק הבא בעזרת השם, סדרה של התבוננויות, סדרה של תובנות שבעל התניה מביא לקראת סיום ספר התניה, שמפוצצות לאדם את המוח, איך, אני משתמש בביטויים קצת גבוהים, אבל הוא נותן דרכים הכי פרקטיות בצורה שכלית, איך להתחבר, איך לקחת את הדברים ללב, איך באמת לעורר את עולם הרגש שלנו. אז זה בעזרת השם יהיה בפרק הבא, ובינתיים עד מכאן אפשר בינתיים לומר, שלא נתייאש מלעשות שוב ושוב ושוב, ובסופו של דבר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, והלבבות כשהם יימשכו, אז הם יגיעו לרמה הכי גבוהה שיכולה להיות בעבודת השם. אז שיהיה לכולנו בהצלחה רבה, שיהיה בשורות טובות, ושנזכה לעשות הרבה, אבל גם לכוון ולהתחבר ולהתרגש.
אתם מאזינים לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.